שלום לכולם. אנחנו בחודש שבט. בחודש שבט מאוד מאוד קשור לעבודת החקלאות בארץ ישראל. אנחנו אוכלים את פירותיה של ארץ ישראל. זה ראש השנה לאילן, לעניין איזה שנת מעשר נעשה. פירות שחנתו לפני ט"ו בשבט שייכים לשנת המעשר הזאת, אחרי ט"ו בשבט שייכים לשנת המעשר האחרת. עושים נטיעות, על אף שזה לא הזמן לטעת ברוב המקרים, אבל מרגישים קשר לאדמה. ולכן רציתי לדבר קצת בחודש הזה על קדושת החקלאות בארץ ישראל, על המיוחדות של החקלאות בארץ ישראל. ואני חייב להגיד סוד קטן, אני הייתי חקלאי, זכיתי להיות חקלאי 10 שנים, וכל מה שאני אגיד לכם עכשיו, מבחינה רעיונית, אני יכול להגיד לכם, חוויתי את זה על בשרי. ואני מאוד מאוד מתגעגע על הזמן הזה, ומרגיש צורך עד היום, לפחות יום אחד בשבוע, וזה לא מתבצע לצאת לעבוד בחקלאות. אז בואו נתבונן על החקלאות בארץ, על איך חז"ל ראו את עבודת החקלאות. הגמרא במסכת יבמות מביאה בשם רבי אלעזר בן פדת. מביאה כמה דברים שאמר רבי אלעזר. אמר רבי אלעזר, כל אדם שאין לו אישה אינו אדם. בסדר? שנאמר, זכר ונקבה ברעם ויקרא את שמם אדם. אדם שאין לו אישה הוא לא אדם, הוא לא שלם. מיד אחר כך אומרת הגמרא בוו החיבור, ואמר רבי אלעזר, כל אדם שאין לו קרקע אינו אדם. אדם שאין לו אדמה אינו אדם. הוא לומד את זה מהפסוק, השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם. אם יש לך ארץ, אתה אדם. אם לא, אתה לא. אז אם אין לך קרקע, אתה אינך אדם. זה דבר מדהים. וממשיך רבי אלעזר ואומר, באותו מקום בגמרא, עתידים כל בעלי האומנויות שיעמדו על הקרקע. דורשים פסוק מיחזקאל, הכוונה מהנבואה העתידה, מזמן משיח. מה יקרה אז? כל בעלי האומנויות יעמדו על הקרקע. מסביר רש"י, יניחו אומנותם לעסוק בחריש ובקציר. כלומר, כל ההייטקיסטים כולם עוזבים והופכים להיות חקלאים. הדבר הזה, שנאמר וירדו מאוניותיהם, כל תופסי משות, מלאכים, כל חובלי הים, וזה רמז לכל התעשיות כולם, על הארץ יעמודו. כולם ירדו מהאוניות, מהעיסוק, ויחזרו לקרקע. דבר מדהים. מה? לא יהיה לעתיד לבוא, צילום, כולם יהיו חקלאים? מה הדבר הזה? מה הרעיון שעומד פה מאחורי זה? ואחר כך אותו רבי אלעזר אומר, אין לך אומנות פחותה מן הקרקע. אחרי שהוא משבח את עבודת הקרקע, הוא אומר, דע לך, בקרקע לא תרוויח הרבה כסף. הוא ראה מישהו חורש, הוא אומר, פה לא תרוויח הרבה. אז מה הוא רוצה רבי אלעזר? מה הוא רוצה? אומר העין יעקב. העין יעקב הוא פרשן על הגדות השס. הוא אומר ככה. ועכשיו בעצם, כל מה שאני אגיד עכשיו זה עבודת החקלאות לאו דווקא בארץ. עבודת האדמה. אולי בארץ, כי אין פה הרבה גשם. כן? אומר ככה, והיא ההבטחה, כי לעתיד לבוא, כולנו נהיה חקלאים. למה? כי פי שניים לה בטובה, ומי ייתן ויוקיים בנו זאת. כי איך תפרה בלב האמונה הזקה בשם, ואיך תשלחנה פארות הביטחון, והעיניים הצופיות רק לחסדי השם וטובו, אם לא לרגלי עבודת האדמה הנקייה. הוא אומר, אם אתה לא חקלאי, אתה לא יודע מה זה אמונה. אתה לא יודע מה זה אמונה, אתה לא יודע מה זה ביטחון בשם. אתה עכשיו הולך, זורע עשרות דונמים. אולי לא יהיה גשם בכלל. אתה צריך לבטוח בשם, אתה צריך להאמין. אתה קונה את המידות האלה, הוא אומר, בתור חקלאי. והוא אומר, ולא תוסיף תת שורש פורה בלב מן העוול של המסחר והרמייה, הנותן כוח וחיל רק לידי עושיו ושוכחים אל מחוללם, כי אומר כוחי ופועל ידי ותבונתי עשה לי את כל החיל הזה. הוא הוא אומר, כשאתה עוסק במסחר, עבורם זה היה אחי, או בכל עבודה אחרת, אתה נתקל באנשים, אתה צריך לריב איתם, אתה גם מרגיש שאתה עושה, אבל בעבודת האדמה, אתה יודע שאתה כל כך תלוי בשם, אתה יכול להיות החקלאי הכי מדהים, עשית את כל ההשקעות הכי טובות, בום, הגיעה מחלה. אין לך מה לעשות על זה. פתאום אין גשם, אין, אתה ממש מלא, אתה יודע מה, אין לך כוחי ועוצי ודיר סלוי את החיל הזה בכלל. הוא אומר, אז בעצם עבודת הקרקע ממקדת אותך מאוד בענווה, בביטחון בשם, באמונה בשם, אין? והיא גם לא עושה אותך עשיר כל כך. אז אתה יודע בראש, אין לך ציפיות, זה הסתפקות במועט. נגיד, לא במועט, לסמוך במה שיש לך. זה שמחה במה שיש לך. אז לכן רבי אלעזר אמר, אני רוצה שלעתיד לבוא, כולם ירדו לקרקע. מה פירוש כולם ירדו לקרקע? אני לא חושב שהוא התכוון שכולם יעזבו את העבודות שלהם. אלא לכולם תהיה קרקע. אני עוד אסביר את זה יותר מאוחר. וכולם יהיה להם כמה שעות, ימים בחודש שמתחברים לקרקע. וכיוון שמתחברים לקרקע, הם מתאזנים, המידות שלהם מתאזנות. ואז הם חוזרים בחזרה להייטק לכל המקומות. כלומר, עבודת הקרקע היא מאוד מאזנת אותך רוחנית, מידותית. ועוד מוסיפה הגמרא במקום אחר בעירובין, הגמרא אומרת ככה. מהי דכתיב? מה זה שכתוב לך דודי, נצא השדה, נלינה בכפרים? שמעתם? מה כנסת ישראל? הרי זה האישה אומרת. כנסת ישראל אומרת לקדוש ברוך הוא, בוא נצא לשדה, נלון בה. למה לשדה? למה לא ללכת למלון פלאשה בירושלים? למה לשדה? אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תדינני כי יושבי כרכים, אני רוצה להיות איתך בשדה. למה? כי בקרחים יש בהם גזל ועריות ושבועת שווא ושבועת שקר. כל הדברים האלה רצים בקרחים. בוא נצא לשדה, בוא אני אראה לך תלמידי חכמים שעוסקים בתורה מתוך הדחק. אומר רש"י, מה זה תלמידי חכמים שעוסקים בתורה? חקלאים. שעוסקים, הוא אומר, השדה בני בגה, זה שטח גדול של שדות שיש שם חקלאים חקלאים. ובוא אני אראה לך אותם שעוסקים בתורה מתוך עבודה חקלאית, מתוך הדחק. מה מתכוונת הגמרא להגיד לנו כאן? שכשאתה עובד לא בעבודת אדמה, אתה עובד במסחר, בקרחים הגדולים, אז יש כמה דברים, אין אינטימיות של אנשים. אין מישהו. יש כולם, זה, אין שמות. הכל עובר, הכל, הכל, הכל מהיר. אנשים אנונומיים בעיר. לא, בכפר, שנינו חקלאים, אני לידך, אני מכיר את כל החקלאים. יש גם המון שקר, גזל, המון בעיות של עריות. אז שאתה מחובר לאדמתך, אין את כל הדברים האלה. אז בעצם, מה אנחנו רואים? שברגע שאתה מחובר לאדמה, לעבודת החקלאות, אתה מתעדן. מידותית. אתה יותר ממונה בשם. אני זוכר כשעבדנו במשק, אז קיבלנו מכסות מים, אבל לא היה לנו עדיין שטחים גדולים. אבל היה לנו מכסת מים. ואז עשינו שותפות עם קיבוץ גבולות. אנחנו היינו הקצה של הקצה של הימין הדוסי, והם הקצה של הקצה של השמאל החילוני. אבל מה לעשות? להם היה אדמה, שטר גדול, ולנו היה מים. אמרנו, בוא נתחבר ביחד, אנחנו נגדל בוטנים, תפוח אדמה וכו', ונעשה שותפות בגידול, נרוויח ביחד. טוב, הם רצו, אבל הקיבוץ הארצי לא הסכים, הם בסוף הסכימו. היה מדהים לעבוד איתם, חקלאים ותיקים. אני בא, אני בחיים לא הייתי חקלאי, אני גדלתי בירושלים, אני לא יודע מה זה חקלאות. באתי עם ערכה של מעבדה כזאת שקיבלנו, ואני לוקח, מוציא מבחנות מים מהאדמה, נוזלים, בודק, והוא בא אליי איזה רולה כזה, חקלאי ותיק כזה, יחסה עם קצרות, אומר לי, דודי, מה אתה עושה? אני אומר, מה אני עושה? אני בודק מליחות כדי לדעת כמה לדשן. הוא אומר לי, אתה חושב שככה תגדל? לקח לי את כל הערכה, מעיף אותה, אני אומר לו, בוא נתודה כמה היא עולה. הוא אומר לי, לוקח רגב אדמה, מריח אותו, מלקק אותו, הוא אומר לי ככה, שים ככה, שני השלגן, הוא אומר לי, אם לא תרגיש את האדמה, אתה לא תגדל פה כלום, אתה לא מבין את זה? אתה חייב לחיות אותה. ואז אני זוכר שהייתי מדבר איתם שעות, ולפעמים יש פוליטיקה גם בחקלאות, יש פוליטיקה. אז הוא אומר, שבת השם הבית האריזה, רוצים לתת מחיר כזה? הוא אומר לי ככה, בלי לני דפף, דודי, אני צריך לדעת את זה? אני אומר לו, לא. הוא אומר לי, אל תגיד לי. אני אומר לו, זה ילחות לשון הרע. הוא אומר לי, אל תגיד לי הלכה, אתה לא תחזיר אותי בתשובה. מידות כאלה לא ראיתי, של פשטות. הם לא, אין להם יצרים גם, אין לו חשק לנסוע לדיסקוטק בכלל. הוא גומר את העבודה, הוא רוצה לשבת בבית, לקרוא ספר טוב, לדבר עם אשתו, אין לו שאיפה לבית ענק, טוב לו, שמח, ענב, מלא מידות, לא רוצה לשון הרע, אוהב את כולם. אני תמיד אמרתי להם, חברים, עם המידות שלכם, אם נשים עליכם תורה, אתם גדולי הדור, אומר, אתה שים עליי תורה. אני ראיתי בעליל, במוחש, בעיניים, שכשאתה עובד עם האדמה, מתעדנים המידות שלך. ויכול להיות שאם אנחנו היינו חקלאים, ולכל אחד היה נחלה, לא היינו צריכים את ספרי המוסר. אני אומר את זה בצורה קצת קשה. לא היינו צריכים ללמוד את המוסר הזה ולהילחם. היינו חווים את זה. חווים את המקום הזה. אבל החקלאות היא יותר עמוקה. יותר עמוקה מהעניין הזה. הרב קוק מביא בעין היה על מסכת ביקורים. ביקורים, אתם יודעים שכשהיו מעלים את הביקורים, אז היו מגיעים לעיירה מסוימת, כל פעם זה היה מעמד, קבוצה שהיא הייתה באותו שנה אחראית, ומגיעים לשם, לעיירה שלה, מגיעים כל החקלאים, מהאזור, לפני שעולים לירושלים, ולנים ברחובה של עיר, כולם לנים בחוץ, ואז בבוקר המשקים היה אומר, קומו ונעלה ציון אל בית השם אלוהינו. ואז היו מתחילים לעלות. אלה שהם קרובים היו מביאים תאנים וענבים. הרחוקים היו מביאים גורגורות וצימוקים, כלומר דברים יבשים. ואז הם הולכים, השור הולך לפניהם, קרנב מצופות זהב והתרה של זית בראשו וחליל מכה לפניו, מישהו מנגן בחליל, עד שמגיעים לירושלים. כשמגיעים לירושלים, שלחו לפניהם, הם מאתרים את הביקורים, מאוד יפה, ואז לא פחות ולא יותר. הפחות והסגנים והגזברים, הרבנים, אנשי הכלכלה, אנשי הממשל, כולם יוצאים לקבל את החקלאים האלה עם השור הזה, עם הביקורים. ויוצאים, ולפי כבוד הנכנסים היו יוצאים. וכל בעלי האומנויות שבירושלים עומדים לפניהם ושואלים בשלומם, אחינו אנשי מקום פלוני בואכם לשלום. כלומר, אתם מדמיינים את זה? הם מגיעים לכיוון ירושלים, יוצאים כל ראשי ירושלים, הרבנים, הנציגי השלטון, הכלכלנים, יוצאים לקבל אותם. ואז הם נכנסים בטור כזה, וכל החנויות, כולם עומדים שני הצדדים ואומרים, אחינו, מאיפה הגעתם? מחצור, מפה, מהרמת הגולן, מכאן, מכאן. בואכם לשלום, ואז הם נכנסים ככה להר הבית, שמים, והחליל מנגן לפנים, שמים על הכתף ונכנסים, והם מביאים את הביקורים לכהן. אומר הרב קוק, אתה רואה מפה את הערך שנתנה התורה לחקלאות. והוא לומד שהערך הוא אחד לאומה הישראלית. כשאתה חקלאי, אתה מרוכז בתכנים שלך. כשאתה עובד בעבודה אחרת, אתה מתחבר להמון תכנים. אתה מחובר לעולם, הייטק, סוחר. אתה כל הזמן, כשאתה חקלאי, אתה פה. אז קודם כל מאוד חשוב, החקלאות חשובה לשמור על הייחודיות היהודית שלך. מאוד מאוד חשוב, לשמר את המיוחדות של בתור עם לבדד ישכון. וגם, מה זה שור שהולך עם קרניים, עם זהב? שור זה ביטוי לעמל. שור לא דופק חשבון, הוא כל בוקר קם, הוא לא אומר לי כוח, הוא חורש, הוא מתמיד, הוא עמל, הוא לא מפסיק. זה הכוח של החקלאי. באמונה, מתמיד, עמל, 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 עמל. אז לוקחים את השור הזה, שמים על הקרניים שלו זהב, ואומרים, אתה רוצה להתעשר? אין בעיה. אבל הכל יבוא דרך עמל. אין עושר מהיר. כי אדם שהגיע דרך עמל, יודע להעריך את זה. יודע גם לתת אחר כך את העושר לאחרים. אבל מי שדילג לא יודע את זה. אז בעצם אנחנו רואים כבר עוד קומה שעלינו ב... 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 הבנה החקלאית שהתורה מעריכה מאוד את המידות האלה של ענווה, של, והיא מבינה שזה הבסיס ליהדות. לכן כולם יוצאים אל החקלאים, כי כולם בעצם מה אומרים? אנחנו רוצים לקבל את המידות האלה. אתם בעצם עכשיו משקפים לנו מידות של אמונה, של ביטחון, של הסתפקות במועט, של עבודה קשה, שהיא חשובה מאוד. העבודה הקשה היא הדרך, הדרך חשובה לא פחות מהתכלית בסוף. אנחנו רוצים את המידות האלה. והיהדות לא עומדת בלי זה. זה בעצם מה שמגלים לנו בביקורים. אבל אני רוצה להיכנס עוד יותר עמוק מזה. החתם סופר אומר על הפסוק, תנור הבנן. הגמרא אומרת, והשפת דגניך, זה על הגמרא. מה תלמוד לומר? כתוב לו, ימוס ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. אז מה זה, והשפת דגניך? מתי אני אוסף את הדגן? אני לומד תורה יומם ולילה, לא? כתוב ללמוד תורה יומם ולילה, מה זה? אני, איפה יהיה ואספת דגניך? אז באמת רבי ישמעאל אומר, הנהג בהם דרך ארץ. באמת, הוא אומר ככה, מה פירוש? אספת דגניך ולא ימו ספר התורה. אתה לומד תורה, אבל אתה גם צריך לאסוף את הדגן כדי לחיות. רבי ישמעאל, רבי שמעון בר יוחאי אומר, לא, אם אתה חורז, זורע, קוצר, דש, מתי תלמד תורה? אלא אומר, לא, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, הגויים יעשו לך את כל הדברים האלה. אבל אם אתה צריך לאסוף את הדגן, אתה לא עושה רצונו של מקום. זה קצת קשה, כי אתם שומעים את פרשת והיה עם שמוע, מה כתוב שם? והיה עם שמוע, תשמעו, אם תשמעו את דבריי, ותהיו בסדר, ואספת דגניך. סימן שאנחנו במצב טוב. ומה אומר על זה רבי עקיבא? רבי שמעון בר יוחאי, סליחה, אומר שזה מצב לא טוב. אז כנראה הוא אומר לנו ככה, רבי שמעון בר יוחאי, אתם חושבים שהגעתם לפסגה, שאתם בסדר, ואספת דגניך? לא, 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 לא. אתם בסדר ברמה מסוימת, אבל יש יותר בסדר שאתם לא תעשו את זה בכלל. אבל על זה אומר החתם סופר, דבר מדהים, אומר ככה, מה שרבי ישמעאל אמר ואספת דגניך זה בארץ ישראל. שעבודה בקרקע גוף היא מצווה משום ארץ ישראל ולהוציא פירותיה הקדושים. ועל זה צוותה התורה ואספת דגניך. כלומר הוא אומר זה לא, כי זה בכלל לא סותר. מה שרבי ישמעאל עונה לרבי שמעון בר יוחאי, הוא אומר, תגיד רגע, אתה לומד תורה, כן. אתה מניח תפילין? תגיד, אני לא מניח תפילין כי אני לומד תורה. לא, אתה תעצור להניח תפילין. אותו דבר, אתה עובד אדמה, כי זה מצווה, זה מצוות יישוב הארץ. זה לא פרנסה סתם. ועכשיו הוא מוכיח את זה, הוא אומר, ובועז זורה גורן שעורים הלילה. הוא מבין, מה הוא מבין? הוא אומר ככה, בועז היה יבצן. הוא היה ראש השבט, הוא היה שופט. הוא היה ראש הדור, הוא היה יושב בבית הדין הגדול. אז מה אתה הולך לזרוע גורן? אתה צריך את זה בשביל פרנסה? מה יש לך פרנסה בשם? אתה מקבל מסכורת, אתה ראש הדור. לא ואתה זורה, בגלל שיוצאת יישוב הארץ. הוא אמר, רגע, מישהו אחר יניח במקומי תפילין? לא. אז אני צריך לזרוע בשטחים שלי. אז אם יוצאת יישוב הארץ, זה מה שאומר פה החתם סופר. הוא כאילו לא תאמר, לא אניח תפילין מפני שאני עסוק בתורה, אך אינם לא יאמר, לא אסוף דגנים מפני עסק התורה. מה פתאום? כן, ולכן הוא אומר, הוא מביא גם דוגמה, אלישע הנביא. איפה אליהו תופס אותו? כשהוא בא להחליף, הוא בא להגיד, אתה המחליף שלי, שהוא עם 12 צמדים לפניו חורש. אם אלישע היה אמור להיות להחליף את אליהו, זה לא שהוא בא לזה חקלאי לא רוחני, ושם עליו את האדרת ואומר לו, אתה מחליף. לא, זה היה תלמיד שלו בנביאים. אומר החתם סופר, זה היה מישהו שלמד בישיבת הנביאים. והוא חורש, אז מה אתה חורש? לא, 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 כי זה מצווה. הוא ממש אומר לנו, חתם סופר, בעצם, הוא אומר לנו כך, הוא אומר לנו, דעו לכם, עולים קומה. זה לא רק אתה צריך את זה לפרנסה, וזה פרנסה שעוזרת לך למידות, להמון דברים. זה לא רק שהתורה מעריכה מאוד את המידות, אלא יש פה מצווה. מה המצווה? הוא רומז להוציא את פירותיה הקדושים. וכאן הרמז יש לזה, הרב ציודה, ראש הישיבה היה שולח, הרב קוק היה שולח, לדברים של הבח על השולחן ערוך, שהוא אומר, איך אנחנו אומרים בברכה האחרונה, ונאכל מפריה ונשבע מטובה. מה זה הרעפתנות הזאת? השם, תן לנו אוכל, כדי שנוכל לאכול ולשבוע. אז היו רצו להוריד את זה. הוא אומר, לא, מה פתאום? נאכל מפריה, מקדושת הפירות שיונקים, מקדושת השכינה השוכנת בארץ, אומר הבח. בטח נאכל קדושה. כלומר, מה אומרים לנו חז"ל פה? וזה על פי הסוד. בארץ יש הרבה אור. אור השם נמצא בארץ ישראל. האור, אני יכול לפגוש את השם הכי טוב בארץ. זה המקום, אור השם. איך אני פוגש אותו? או דרך האוויר של הארץ. איך שאני נכנס לארץ, אוויר עד ארץ ישראל מחכים. או אני אוכל את הפירות, ועל ידי זה אני מקבל את הקדושה שיש באדמה בארץ. אז במילה אחרת, שאני חורש, עובד, יוצר, אני בעצם מגלה את הפירות שיש בארץ. את הקדושה שיש בארץ, סליחה, את האור. והופך אותו זמין לאנשים לאכול. זה משהו מדהים. כלומר, זה מצווה אדירה. אני בעצם פוגש את הקדוש ברוך. והדוגמה לזה, אני זוכר שכשנתנו מטה מנגו, אבל לפני שנתנו את המטה, אז הביאו לי את הזרעים, ואני עבדתי במשתלה, אז היה לנו מקום, כמו מעבדה קטנה כזאת במשתלה, מקום מאוד שמור כזה, מבחינת מזג האוויר וכו', ושמתי את כל הזרעים, זרעים של מנגו זה חתיכה כזאת של עץ. שמתי את זה בתוך קושיות כאלה, בתנאי מעבדה, עד שזה נווט, נווט העברתי את זה להציצים, התחיל לי לצאת, העברתי את זה לשטח. וזרע אחד נשאר שלא לא הצליח, והמדריך הקראי אמרתי, זרוק את זה, אני שמרתי עליו. לא יודע, בארון אצלנו, במשתלה. ואז אחרי 4 שנים באנו לאכול את הפירות. כל המשק מגיע, זה הכיף במשק שכל אנשים, ילדים, כותפים לבד. ואז אספתי את כל מי שהיה שם, אמרתי לו, תראה, אתם רואים את הזרע הזה? מהזרע הזה יצא העץ המדהים הזה. מי יכול לעשות דבר כזה? נראה אתכם בני אדם, שב על הזרע הזה, תעשה איתו ככה, שנה כלום. האדמה. כלומר, האדמה יכלה, יש לה כוחות יצירה, היא לקחה את הזרע הזה, וכמעט יש מאין, כמעט, הפכה אותו לעץ מדהים. בעצם, ומה היא עשתה? עץ שדרכו היא מזרימה אלינו את הקדושה. זה דומה מאוד, חשבתי על זה, כמו יצירה של ולד. שההורים יוצרים פה גוף, ההורים יוצרים את הגוף, ואז השם שם את הנשמה. אנחנו, החקלאים, יוצרים, לוקחים, יוצרים את העץ, ודרך זה האור של השם יכול להיכנס, האור של הארץ יכול להיכנס ולהיות זמין, פירותיה הקדושים, שמי שאוכל אותם, אומר החתם סופר, וזה כתוב בבח, הוא קוראים לו דברים, וזה עושים בסדר טובי, שאפשר להסביר מה קורה בשבעת המינים, איזה כוחות אנחנו מקבלים מהם. אז בעצם, עבודת החקלאות בארץ היא מצווה, כי היא חשיפת אור השם בעולם. ואני אסיים עם זה, כתוב, אם אני רוצה להידבק בקדוש ברוך הוא, אני לא יכול להידבק בו. הוא אינסופי, הוא אש אוכלה, איך אני יכול להידבק בו? אז חז"ל מציעים שתי דרכים שהם מגיוניים. דרך אחת, תדבק בתלמידי חכמים, שהם מייצגים את הבורא. דרך שנייה, תדבק במידותיו. אתה יודע שהוא רחום תהיה אתה רחום, חנון, הפתח. במילים אחרות, מה הוא נותן, הפתה תהיה נותן. אבל יש מדרש של קודשי מוני, הדרך השלישית שחז"ל אוהב אותה בגמרא. תיתה מתה בארץ ישראל. שנאמר, כמשם שהשם כתוב עליו בהתחלת בראשית, ואית השם אלוהים גן בארץ מקדם, כשם שהוא נתן ככה אתה תעסוק בנטייה. וקוד בשם. מה הפירוש? כשם שהוא נטע, הוא נטע עץ, עצים בגן, ושם שם את האדם. מה הוא אמר לו? תדע לך. הדרך לגלות את האור שלי בעולם, זה דרך עבודת החקלאות, דרך הנטייה. אתה רוצה להידבק בי? תיטע עץ. תיצור את ה... תהיה שותף איתי ליצירה מדהימה, כמעט של יש מאין, ואז תפגוש אותי. תפגוש את האור שלי, שנמצא בארץ הזאת. אז מה שאני יכול להגיד זה, אולי אני אספר ככה, היו אנשי הייטק, זה כל כך נתן לי את ההערה הזאת, היו אנשי הייטק שביקשו מאיתנו, אז היה טלפונים ענקיים כאלה, לא היה במכוניות, הם ביקשו מאיתנו לשכור חממה, ואנחנו היינו מטפלים, גידלנו להם עגבניות, הם פעם בשבוע היו מגיעים מתל אביב, שמים את הפלאפונים הגדולים האלה שהיה להם במכוניות בצד, עולים על בגדי עבודה שהיה להם, מתלכלכים, ועובדים איתנו בחום שם, בגוש קטיף, כותפים עגבניות, מגדלים את זה, ועוזרים לנו לגדל וכותפים לעצמם, והם שמים לנו, תבינו תקילים, להחזיק את החממה. אמרתי, מה יש לכם פה? אמרו לי, פה אנחנו חיים. עושים הכל, מגיעים לקצה העולם, גוש קטיף, בתוך חממה, אתה רואה את הפירות גדלים, אתה רואה את החיים. אתה פוגש את החיים. אתה לא פוגש את הכאילו, וזה מדהים היה. לעתיד לבוא כתוב שכל עם ישראל, גמרא ואתה אומרת, כל עם ישראל יהיה לו נחלה. כל יהודי יהיה לו נחלה. נחלה. כלומר, ואני חוזר עכשיו להתחלה שאמרנו, כל אחד יהיה לו שטח. הוא חייב לגדל בשטח הזה, זה מצוותי שהוא בארץ. חייב לגדל, הוא לא יכול להשאיר את זה שממה. הוא יעבוד בהייטק, אבל הוא יגדל. מה הוא יקנה בזה? הוא יקנה בזה אמונה בשם. כשהוא ייסע, הוא יחזור אל השטח, הוא יסתכל רגע. הוא יקנה ביטחון בשם, הוא יקנה הסתפקות במועד. הקרקע הזאת שיש לו, תחזיר אותו למידות הטבעיות האמיתיות שלו, ותיתן לו גם את הדבקות בשם. שגם כשהוא יצא בהייטק, יצא כל מיני מקומות, הוא לא ייפול שם, הוא לא יאבד שם. הוא תמיד יזכור, אנחנו בונים כלים לאור השם. את הדבר הזה הוא ראה בחקלאות, הוא חווה בחקלאות. זה קדושת החקלאות. אז בעזרת השם, שנזכה, שלכל אחד יהיה קרקע, אדמה, משהו, שהוא יצמיח במשהו, שיגדל במשהו, ויחווה את הקשר הזה עם השם, וזה יקרין לו על כל החיים. לסיום, אני רוצה לקרוא לכם שיר של איש ארץ ישראל, יאיר הר סיני, שנרצח, הוא היה רועה צאן, מגדל בסוסיא, והוא נרצח על ידי ערבים, והוא כתב מחברת שירים וכתבים מדהימה של נפש המחוברת לאדמה. אני רוצה לקרוא לכם שיר שלו לסיום. מרחף לו אדם בשמי העולם, כאותו זרע עטור מצנחון. הזרע מצנח. התר אחרי אתר, התר בהי, אחרי אתר באלף, בו תשמיתהו הרוח. בו הוא ירד למטה. יפגע הזרע באדמה, שתקלוט אותו באהבה. תעניק לו מלחמה, חומה ומשאביה. ובפקוד האלוהים את זרע האדמה, ניצני החיים יפרצו, יציצו מאותו מזוג נפלא. והאדם שורשיו ילכו ויעמיקו, והאדם עץ השדה. כוחות החיים יזרמו מן האדמה אליו, וממנו אליה, האדם והאדמה, האיש והאישה, עם האדמה. זו דרכו של נזר הבריאה של האדם, לידי הגשמה מלאה, לידי התחברות אל ההוויה. דרכו של העץ לפרוח, יחנות פירותיו, ויפיץ זרעיו, וירחף לו האדם בשמי העולם, כאותו זרע עטור מצנחין, התר אחרי האתר, ובו תשמיתהו הרוח. וראה בנים לבניך, שלום על ישראל. עזרת השם שנזכה, שלכל אחד קרקע בארץ ישראל, כל אחד יתחבר אליה, יתחבר לארץ הזאת, למידות שלה, לדבקות בשם שהוא חווה דרכה, ואז גם חייו האחרים, מסגרות אחרות שלו, ייראו אחרת לגמרי, בעזרת השם. תודה.